האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
את חוזרת למקום העבודה, אבל את לא את, והמקום הוא לא אותו מקום.
לומדות את הדרך. שיחות עם מומחיות על אימהות וקריירה, עם עדי סלע ימיני ותמוז גולדמן.
שלום לכולם, ברוכות הבאות לפרק נוסף של לומדות את הדרך. היום אנחנו צוללות לנושא שאנחנו חושבות שכל אמא שחוזרת מחופשת לידה מרגישה שהוא נוגע לה בלב, החזרה לעבודה אחרי חודשים עם התינוק או התינוקת בבית, רגע שיכול להיות מלא בשמחה, ציפייה, אבל גם חשש, בלבול ואולי גם עצב מהפרידה.
אנחנו גם יודעות, גם משיחות עם מאזינות ונשים אחרות וחברות, וגם החוויה האישית שלנו, שהחזרה לעבודה יכולה להיות שינוי מאוד מאוד גדול. אנחנו בעצם יוצאות מישהי אחת, אנחנו חוזרות מישהי פלוס אישיות חדשה, ואיתנו היום נטע גבע, HR-ית ויזמית, מלווה ארגונים וסטארט-אפים, שהקימה והובילה את מחלקת ה-HR בלייטריקס במשך 5 שנים, ובעיקר את מלווה גם במנהלים, נכון? ובנייה של תהליכים ארגוניים, וכמובן שנטע גם אימא, וזה גם התארחת אצלנו, והיא מביאה את נקודת המבט גם המקצועית, בתור אשת מקצוע, שראתה הרבה מאוד נשים שיוצאות וחוזרות מחופשת לידה, וגם ברמה אישית, שעשית את זה בעצמך, אז ברוכה הבאה, קודם כל אלינו, בסוף Welcome. אוגוסט.
ברוכות הנמצאות.
לעזוב הכל, ולהגיע לאולפן שקט.
איזה כיף.
תענוג.
מדהים.
לשים רגע את הכל בצד, ורגע להתרכז בסיטואציה הספציפית הזאת למאזינות. ובואי נתחיל משאלה הכי ישירה. באמת כל כך קשה לחזור?
כן. ניסיתי לחשוב איך אני מסבירה למה זה קשה, וחשבתי שאנחנו אומרות, כאילו נכון, את חוזרת למקום העבודה, אבל את לא את, והמקום הוא לא אותו מקום. ולפעמים זה אפילו מבלבל, כאילו לפעמים חלק מהקושי זה שלכאורה אני כאילו חוזרת, נכון? אני חוזרת, אבל בהרבה מובנים את לא חוזרת, ואני רוצה כזה לצלול קצת פנימה למה כל כך השתנה. אז קודם כל, נכון, כאילו באמת בחצי שנה אנחנו משתנות המון, גם בחיים רגילים, אבל קשה לחשוב על תקופה יותר משנה ומטלטלת הריון, לידה, ילד, כאילו, באמת, מה בחיים שלך נשאר דומה למה שהיה קודם?
נכון.
כלום. נכון, זה כאילו, זה הימים, זה הלילות, זה הזוגיות, זה הסדרה עדיפויות. אין, את כאילו, את במקום אחר לחלוטין.
זה לנסות לצאת מהבית ולוקח לך שעתיים. הדברים הקטנים.
כן, כאילו, אז את לא את, וגם מבחינת הפניות שלך, יכול להיות ש... לפני שיצאת חופשת לידה, נמצאת בעבודה כל יום, מהבוקר עד הלילה, ופתאום יש עוד משהו גדול שנכנס לחיים. אז את, לא את. אבל גם המקום עבודה הוא לא אותו מקום עבודה. כאילו, אני לא יכולה להגיד שהייתי בכל מקום עבודה בארץ, ויכול להיות שזה לא נכון על כל מקום, אבל אני חושבת שבמציאות עבודה של היום, הדברים ברוב המקומות מאוד מאוד משתנים ודינמיים. וחצי שנה זה כמו נצח. מה לא קרה בזמן שאת לא היית? אנשים באו, אנשים הצטרפו, המקום גדל בטירוף, היו פיתורים, שינו צוותים, היה שינוי ארגוני, כמה דברים קרו. זה לא אותו מקום. זה לא אותו מקום.
תוסיפי לזה גם מלחמה או שינויים מדיניים, ואת בהחלט, אני יצאתי לחופשת לידה 3 שבועות לפני שפרצה המלחמה. וזה היה מטורף שלחזור גם למקום העבודה, היה לחזור גם למקום עבודה שמתנהל תוך כדי מלחמה, בתקופה שהיא מאוד מאוד מטלטלת רגשית גם את המדינה. אז זה גם לא רק המקום עבודה, גם משהו מנטלי מאוד מאוד השתנה, זאת אומרת, בכל המדינה.
כן.
אז כן, מאוד מאוד מורגש, את צודקת.
מאוד מורגש, וגם אחר כך היה לי עוד איזו מחשבה שרציתי לחלוק, שבעצם, נכון, יש לנו את התפקיד שלנו, את התפקיד שעשינו, לכאורה, אני חוזרת לאותו תפקיד, ושמרו לי אותו במקום העבודה. אבל בפועל, בטח בישראל, שאנחנו לא טיפוסים כאלה מאוד פורמליים, התפקיד שלך הוא אף פעם לא רק הדברים שפורמלית רשום באיזה תיאור משרה. נכון?
וואו, ממש לא.
יש כל כך הרבה דברים נוספים שהם היו אצלך, אפילו ברמת אנשים שבאו להתייעץ איתך על דברים מסוימים. ועכשיו הייתה חצי שנה, והם התרגלו להתייעץ עם אנשים אחרים. אז אנשים שאכלתי איתם צהריים, התרגלו לאכול צהריים עם אנשים אחרים. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים גם באזורים היותר רכים של הפריפריה של העבודה השתנו. ואני מאמינה באמת ברוב המקרים, לאף אחד לא הייתה כוונה רעה. אם זה בן אדם חדש שהגיע לחברה, יכול להיות שהוא אפילו לא יודע שזה היה התפקיד שלך, ושהוא בעצם דורך לך פה על ה... עשה פה, לא יודעת איך לקרוא לזה, ניקה שטחים, כן? אפילו לא יודע את זה. אבל את פתאום מגיעה, ואת פתאום צריכה to reclaim את התפקיד שלך, ואין וקום. זה להבין, אין וקום. ואת לא היית. ואגב, זה כמובן מאוד משתנה בין תפקידים שונים ותעשיות שונות, אבל אני חושבת שאני יכולה גם להגיד שאם את מנהלת, זה בדרך כלל עוד יותר קשה, כי התפקיד שלך עוד פחות מוגדר, ומה אצלך ומה במחלקות אחרות עוד פחות ברור, ואז את צריכה להיכנס, ואת צריכה, אחרי חצי שנה שלא היית, גם לסגור את הפער, גם להתחיל להבין מה קרה וככה לאסוף את החלקים של התפקיד שלך ולראות את המקום שבו את נותנת את הערך, ואת צריכה לעשות את כל זה כשאת לא ישנה בלילה. ושהרבה פעמים הילד חולה פעם בשבוע או פעם בשבועיים. וזה קשה.
יש הרבה דברים ללמוד חדשים, איך מתנהלים בתוך החוויה הזאת. באמת מאוד שונה.
במיוחד בלידה ראשונה, שאת צריכה לגמרי לשנות את כל ההתנהלות היומית שלך. זאת אומרת, איך את מתחילה את היום, כשאתם כבר לא רק זוג קמה בבוקר מתארגנת והולכת לעבודה, אלא יש לך עוד מישהו שאת אחראית עליו ב-100%.
כן.
חתיכת חוויה. איך זה היה לך, תמוז?
אני זוכרת שמאוד מאוד רציתי לחזור.
גם זוכרת את זה.
מאוד רציתי לחזור. גם הציעו לי איזשהו תפקיד חדש שחזרתי אליו, וזה פרויקט מאוד מעניין שרציתי לחזור אליו, וככה הקדמתי את החזרה מהזמן שזה היה, שתכננתי לחזור. וגם ההתחלה הייתה לי יחסית סבבה, כי הסבתות מאוד עזרו לי, הייתה לי איזושהי עזרה בבית, ולא שמתי אותו עדיין בגן. אז הצלחתי גם לחזור באיזושהי צורה דרגתית, גם מבחינת התחושת ביטחון שלי, פלוס חזרתי ב-80% משרה. הייתה לי איזושהי הדרגתיות, מאוד התרגשתי לחזור. אחרי זה הבנתי את המורכבות הגדולה. כאילו הייתי במין היי כזה, ואז חטפתי כפה. הכפה הגדולה שחטפתי הייתה כשהכנסתי אותו לגן. שם פתאום נתתי אותו לאנשים שאני לא מכירה, פתאום גם היו את כל, גם את כל עניין המחלות שלא הבנתי איך להסתדר איתם. שם זה היה לי מאוד מורכב. כן. זה היה מהצד שלי.
אני חושבת שבאמת אצלך בגלל ההדרגתיות גם בבית, זאת אומרת, עם דורי, זה מאוד מאוד הקל. אני נכנסתי אחרי שהכנסתי אותה לגן, והיה לי מאוד מורכב לחזור. אני כבר חיכיתי וציפיתי ולקחתי חופשת לידה עם חלת יחסית ארוכה, אבל היו המון אילוצים שלא הכרתי, שפתאום נכנסו לתמונה. כמו הסתגלות בגן, שמסתבר שזה לא משהו שלוקח דקה, במיוחד בהיפרדות ראשונית, גם לה וגם לי, אני הרגשתי שאני צריכה תקופת הסתגלות, והיא צריכה תקופת הסתגלות. ומאותו רגע הייתה פשוט 90% מהזמן חולה.
וואי, זה כל כך מאתגר.
זה השפיע על הבית כל כך, כי יש יום אחד הסתגלות בגן, ויום אחר כך מחלה, ויום אחר כך אגב פרצה באמת גם בלבנון המלחמה, ואז גם סגרו לנו את הגנים בצפון. כאילו היה כל כך הרבה אילוצים, שהחזרה הייתה לי מאוד מאוד מורכבת. רוצה נורא, כמו שאת אומרת, לחזור ולתת את הפוש, ולהיות מקצוענית, ולתפוס את כל הדברים שהיו שלך לפני, אבל את חוזרת למציאות מאוד 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 שונה, ומעניין אותי אם את שומעת גם מנשים אחרות שחוזרות, כי ליווית וראית באמת גם הרבה עובדות, קצת גם על חזרה של עוד נשים שראית, אבל יותר מזה, שגם נדבר אחר כך על קצת הקשבה לעצמנו של... מתי יש את המקום הזה של יש לי תחושת בטן שאני קצת חוששת מלחזור בגלל כל המורכבויות שדיברנו עליהן? ומתי התחושת בטן הזאת צריך להקשיב לה ולהבין שאולי עדיף לחכות עוד טיפה ולחזור שהדברים קצת יותר רציבים? זה סתם לדיון לאחרי זה,
כן.
שאפשר לעלות לשלושתנו.
כן, אז אני באמת אגיד שבלייטריקס היה איזה רגע שפתאום הבנו שאנחנו לא מנהלים את הסיפור של החזרה מחופשת לידה טוב. כי הייתה לנו איזו תפיסה כזאת של מה, אנחנו הכי חמודים, ואנחנו הכי גמישים, ואנחנו נותנים לכל אחת לחזור מתי שהיא רוצה, ובאמת נשים גם לקחו מעבר גם למה שהיה מותר, כל אחת תחזרו מתי שאתם רוצות, ומאפשרים חזרה הדרגתית. אז לכאורה, הכל בסדר. והיה לנו אחרי, גם ממש בהתחלה, גם לא היו המון חושות לידה, זה לוקח קצת זמן, הסטארט-אפ צריך להתבגר קצת.
נכון.
עד שזה מתחיל. ופתאום יצא שיצאו כמה עובדות וגם כמה מנהלות לחופשות לידה, וקלטנו שהיה להם החזרה נורא.
וואי.
נורא. ובלי שאף אחד התכוון לשום דבר רע. ואז ממש באמת הלכנו ובעצם עשינו שיחות עם כולם, וניסינו לאסוף כאילו גם להבין את התמונה, להבין איפה זה כואב, ולראות איך אנחנו במקום עבודה, לא על הכל יש לנו שליטה, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות, כדי לגרום לעשות את זה בצורה נכונה יותר, אם זה ברמת ה... איך אנחנו עושים את כל מה שקשור לקומוניקיישן, במהלך כל התקופה של חופשת לידה, ואחר כך, איך כשאת חוזרת, כאילו, זה צריך להיות כמו עוד סוג של אונבורדינג קטן כזה, של רגע, אנחנו מכניסים אותך שנייה, לא פשוט זורק, לא מניחים שאוקיי, הכל נשאר, כי אנחנו שהיינו כל החצי שנה הזאת, לא שמנו לב שהכל השתנה. לא שמנו לב שהחלפנו מערכת, לא שמנו לב שהיה שינוי ארגוני, לא שמנו לב, זה כאילו, זה קרה. כבר התרגלנו, שכחנו.
כן.
ופתאום לבוא ולהבין שאם אנחנו רוצים, כמובן שאנחנו רוצים שהעובדות שלנו יחזרו ויכנסו לעניינים מהר, אז אנחנו חייבים לעזור להם קצת. אז זה אני אגיד ככה, כי באמת טיפה מה שראינו, ואני לא יוצאים שומעות אותנו מנהלות משאבי אנוש, אבל אני באמת מאוד ממליצה לבוא ולעשות על זה חשיבה, כי אנחנו לפעמים חושבים שכאילו מקומות שקשה לחזור אליהם זה כי המעסיקים הם לא יודעת מה, לא נחמדים, לא מתחשבים, לא גמישים או דברים כאלה, אבל זה ממש לא שם, כאילו זה הרבה יותר עמוק מזה.
מעניין.
זהו, אז זה לגבי השאלה הראשונה, ואם הבנתי נכון, שאלת אותי בעצם מתי נכון לחזור, איך אני יודעת שנכון לחזור.
כן, בסוף כולנו נשים גם מאוד באמת שונות אחת מהשנייה, וכל אחת בסיטואציה באמת אחרת בחיים, והמזג של התינוק, וההחלמה של האימא, באמת זה המון המון משפיעים שנכנסים לתמונה, ואז בגלל זה אני תוהה, וזה באמת ממש לדיון לשלושתנו. אם יש איזושהי נקודה שאת מרגישה את הלחץ הזה בבטן, של לא יודעת, הפרידה מהתינוק שמאוד מטרידה אותך, כי הוא לא מסכים ללכת לאף אחד אחר עד היום, וזה תמיד מתמלא בהרבה מאוד דרמה ובלגן והיסטריה מסביב. לבין, ואז מקום שאולי שווה להקשיב רגע לקול הפנימי ולהגיד, וואלה, אולי יש מצב שעדיף שאני אקח עוד איזה חודש, חודשיים, ואחזור לעניינים כמו שצריך כשאני שלווה. ומהמקום שאת אומרת, טוב, זה, ככה או ככה, זה כנראה קשה, כן? אמרנו קשה לחזור, כי הכל משתנה. אז מתי אנחנו, איך אנחנו מבצעות את ה...
כן.
את ה-sweet spot.
לא נראה לי שיש כזה מרגע שמגיעים לימוב. sweet spot, יש כזה?
בגרפים יש מקסימום מקומי. אתם יודעות מה זה? כאילו, כשאני מסתכלת על גרף, יש מקסימום, שזה כאילו... ויש לפעמים, כאילו, בתוך אזור מסוים, יש אזור של... זה יחסי. זה לא המקסימום המוחלט, זה משהו מקומי כזה. אבל זה בכל זאת איזו נקודה של שיווי משקל. אני רוצה להגיד כמה מילים בשבחי האינטואיציה. כי מה זה בעצם אינטואיציה, נכון? אינטואיציה זה איזה רגע כזה שיש לי איזה בהירות נורא גדולה, אני יודעת שמשהו זה הדבר הנכון. נכון? זה כזה אינטואיציה. וחלק מהעניין של הדבר הזה זה שאני לא יודעת להסביר למה. אין לי איזה, זה לא שעשיתי עכשיו תהליך כזה רציונלי, יש לי הסק כזה מסודר, נכון? אז אנחנו נוטים הרבה פעמים לזלזל באינטואיציה, כי אנחנו, טוב, זה לא רציונלי, נכון? והאמת היא שלשמחתי, הצטברו כבר מספיק מחקרים בעולמות האלה, כדי דווקא להגיד לנו שדווקא אינטואיציה זה כנראה הכלי הכי טוב שיש. אז קודם כל, יש מחקרים שמראים שבעצם אינטואיציה זה לא סתם הנץ', זה לא סתם כזה איזה רגע של, אלא שיש לנו יכולת לאבד מידע באופן שהוא לא מודע, בסיטואציות מסוימות. זאת אומרת, יש סיטואציות שהכמות האינפורמציה, כמות הלא נודע, כמות הזה היא כל כך גדולה, שאין לנו יכולת לעשות מזה איזה כזה מהלך דדוקטיבי. ואז בעצם האינטואיציה זה איזה דרך עוקפת כזאת, לקחת את זה דרך אזורים אחרים. המחקרים הכי מפורסמים על זה, זה מחקרים של מכבי אש, שבעצם מדווחים על רגע שאת פשוט יודע שחייבים לצאת מהבית. עכשיו. ואם לא תנצא עכשיו, הוא יקרוס. ואחרי שהם יוצאים, שאלו אותם, למה יצא? איך ידעתם? ומה שהם מדווחים זה שבאותו רגע, הם לא ידעו למה. באותו רגע, מה שהם ידעו, זה עכשיו.
הגוף פועל.
כן, זה איזה רגע כזה שעכשיו, ובדיעבד, אתה יכול לעשות את הניתוח ולגלות שאולי באמת...
היו סימנים.
היה קצת שקט יותר. משהו בטמפרטורה השתנה. כל מיני דברים קטנים, אבל שברגע האמת, אם הייתי מתחילה לחשוב על זה ולנתח את זה, לא הייתי מגיבה בזמן.
זה מוח המאיים, אומרים, תחושת בטן. זה, נכון?
בדיוק.
מדהים.
אז קודם כל להגיד באמת שאינטואיציה זה דבר מכובד אקדמי. לקבל איתו החלטות, וגם שיש מחקרים שמראים שבהחלטות חיים כאלה, שהן בדרך כלל החלטות גדולות, מסובכות, עם הרבה unknowns ומאוד אישיות. אז עושה רושם שההחלטות על בסיס אינטואיציה מוציאות אנשים יותר מרוצים בדיעבד. אז במקום ללכת עכשיו לעשות רשימה עם יתרונות וחסרונות, אני רוצה להציע איזה כלי שלמדתי ממלודי וילדינג. יש לה ספר שקוראים לו Trust Yourself, זה מפגש אחר, אבל מאוד מומלץ. זה בעצם ספר שעוסק ב-Sensitive Strivers, דפוס אישיות של... אנשים שהם גם מאוד שאפתנים, אבל גם מאוד רגישים, מאוד מעניין למי שמזדהה. ומה שהיא ממליצה לעשות, זה לעשות ככה, זה לכתוב את השאלה, לצורך העניין, האם אני רוצה לחזור מחופשת לידה? כן, לא. ללכת לאיזה סיבוב, לעשות איזה פעילות ספורטיבית, משהו שכאילו לא, יגרום לך לא להתעסק בזה, ואז לחזור, ופשוט לסמן את הדבר הראשון שעולה לך.
אמם.
וזאת התשובה שלך.
אני לרשום כל כך הרבה שאלות שלך.
לצאת להליכה. לוקחת יום חופש רק כדי לצאת להליכות.
לגמרי.
אהבתי ממש.
ועוד משהו שהיא אומרת שאני מאוד אהבתי, היא בעצם אמרה, לפעמים יש לנו, אנחנו יש לנו איזו אינטואיציה, ואנחנו יודעות מה הקול הפנימי שלנו אומר, אבל יש לנו חשש שאולי זה הפחד, אולי אנחנו מקטינות את עצמנו, אולי אנחנו לא מספיק מאמינות בעצמנו, ואז אנחנו כבר נכנסות לאיזה קונפליקט כזה, שאנחנו לא בטוחות כבר למה להקשיב. אז היא בעצם אומרת, אם תשימו לב, תנתחו, איך זה מרגיש כשיש לי אינטואיציה, ואיך זה מרגיש כשאני פוחדת או שאני בחרדה, זה חוויה מאוד שונה. כשאנחנו מדברות על אינטואיציה, יש תחושה של שקט, של שלווה, של בהירות, שהכל מתיישב לנו כזה במקום. כשאנחנו בחרדה, זה לא איך שאנחנו מרגישות, אנחנו ב... סטרס, דופק גבוה, מחשבות תורדניות, נכון? אנחנו באיזה כזה, כזה. אז אם מה שאנחנו מרגישות זה, אני לא יכולה לחזור, אולי זה פחד, אולי אנחנו צריכות שנייה לתת לזה מקום, לפרק, להבין מה יש שם, אולי אנחנו באמת עוצרות את עצמנו וחבל, ואנחנו יכולות לעוף על החיים. אבל אם זה מרגיש לנו, הכי נכון, הכי מדויק, הכי... אז כנראה שזאת אינטואיציה.
מעניין מאוד. מעניין מאוד, ואני גם אגיד רק אם יש פה מאזינות שלא חוות את התחושה הזאת של השלווה כל כך, זה משהו שגם אפשר לחזק אותו ולפתח אותו. וחלום נראה לי של כולנו שיהיה לנו תשובות הרבה יותר פשוטות ורגועות שפשוט מגיעות איפשהו שם, מה-nowhere מתוך הגוף. אבל זה דברים שככל שהם מחזקים את ההקשבה פנימה, אז לאט לאט מתחילים לשמוע יותר ויותר קולות, ואני חושבת שיש משהו פה באימהות, שהוא פרייסלס לדבר הזה, כי אנחנו ממש מתוכנתות מחדש להיות הרבה יותר קשובות לסביבה שלנו ולפעות או התינוק או התינוקת שנולדו לנו, וגם לעצמנו, כדי להבין פתאום מה טוב לי, כדי שיהיה טוב לו, כי אנחנו מבינות שיש כאן, זה תלות הדדית, זאת אומרת, אם לי יהיה רע, גם להם יהיה רע מסביב.
לגמרי. וגם אני רוצה להציע סבלנות. כי לפעמים התשובה האמיתית היא שאני עוד לא יודעת. וזה גם בסדר.
נכון.
ואז אני צריכה פשוט לחכות בסבלנות. וזה קשה, אני יכולה להגיד באופן אישי, קשה לי, זה אחד הדברים שמאתגר לי.
סבלנות.
ואני נושמת ואומרת.
עוד מעט זה יגיע.
זה יתבהר. זה יבוא.
אהבתי.
לגמרי.
תגידי, דיברת על, על זה שניהלתם שיח עם, עם נשים ושאלתם אותם, מה הקושי? מה באמת היה קשה פה? מה הדברים שעלו?
אני חושבת, תראי, עלו הרבה דברים יותר טכניים.
כן, שזה דווקא מעניין.
אני מנסה לחשוב כאילו מה רלוונטי, לא נקודתית
לחברה הספציפית.
אבל אני חושבת שיש איזה חוויה של שוק. אני חושבת שגם, כמו שאנחנו לא הבנו למה הם נכנסות, גם הם לא הבינו. ואני חושבת שהיה איזה כזה, אולי באמת בהתחלה איזה ציפייה נורא גדולה ורצון לחזור, כי באמת הם יוכלו לחזור מתי שהם רצו. ואז פתאום...
החיים.
החיים. פשוט הכל נופל עלייך ביחד, ואת פשוט... את לא מבינה איך, את לא מבינה איך זה אמור לעבוד. כאילו זה גם בהיגיון, כשאת חושבת על הדברים, זה לא מסתדר.
זה לא רק בהתחלה, זה הרבה פעמים קורה לי.
נכון, זה לא...
כן.
כי את אומרת, רגע, בוא נחשוב על זה בהיגיון, איך אני מסתדרת את זה? אני לא יודעת. זה לא מסתדר.
מעניין, את יודעת, תמוז עלתה את זה קודם, ואני חושבת שזה אחלה של סיטו... כאילו, כבר, אם אנחנו כבר מדברות על זה, זה אחלה של מקום להעלות את זה, של איזה טיפים אנחנו יכולות כבר לתת בשלב הזה לאותם נשים, או אני היום, לדוגמה, חוזרת מחופשת לידה, ולא לעשות את הטעות הזאת, גם מצד של הארגון, אנחנו דיברנו כבר מקודם כן. קצת מה הדברים שהארגון גם צריך להסתכל, אבל גם מהצד שלך כעובדת, תמוז העלתה את העניין שהיא חזרה ב-80% משרה להתחלה, ואז חזרה ב-100% משרה, זאת אומרת שלפחות היא יצרה להצרה איזושהי סוג של הדרגתיות בכניסה. אני בהתחלה אגב שנכנסתי, בגלל שמישהו לקח ממש חצי מהפרויקטים שעשיתי על עצמו, ומישהי אחרת לקחה על עצמה ואני העבירה לי חזרה, אני אמרתי, אתה שומר שנייה על החצי ההוא, תן לי שנייה להסתגל, לעשות סדר בשולחן בתחומים האלה והאלה, כשאני מסיימת לעשות שם סדר, אני אקח ממך את החצי השני. אבל גם לייצר איזושהי הדרגתה, הדרגתה.
הדרגתה.
הדרגתה בכניסה, שיהיה. הדרגתיות בעצם בחזרה שלי. אז לי זה מאוד מינן לי, ואז לא הרגשתי שבבת אחת 17,000 פרויקטים נופלים לי על הראש, אלא שנייה, עשיתי לעצמי צעד צעד ובניתי את זה לעצמי. אז יש לך עוד איזה שהם כאלו טיפים שאנחנו יכולות לתת?
כן. אז באמת אני חושבת שקודם כל להבין שהחזרה זה אירוע. ולהתארגן על זה. ולהתארגן על זה, זה אומר הרבה דברים. באמת הרבה דברים. קודם כל, אני חושבת שהדבר הכי ראשוני זה לאסוף מידע. בואו, אם אתם שומעות את הפודקאסט הזה, אז כבר אתם עושות את הצעד הראשון. אבל בואו, תדברו עם אנשים. תדברו עם נשים. תדברו עם נשים שחזרו מחופשת לידה. תדברו עם נשים שחזרו מחופשת לידה במקום העבודה שלכם. מה היה להם קשה? מה היה להם מורכב? מה עזר להם? כאילו... תנסו ככה להכיר את הדבר הזה, כאילו, נכון, לפני שילדנו, קראנו את כל הספרים וכל... אז אותו, יש פה עוד אירוע, צריך להתארגן עליו. זה קשה, כאילו, תמיד יש הרבה זמן, אבל למצוא את הזמן, ואולי אפילו לפני החופשת לידה. אנחנו לא יודעת מתי נחזור, אנחנו לא יודעת איך נחזור, אנחנו לא יודעת מה נרצה, אבל אינפורמציה על איך זה נראה, מה היה מאתגר, אנחנו כבר יכולות להתחיל לאסוף, וזה יכול לדעתי מאוד לעזור. הדבר השני, לדעתי, הוא קשור לתקשורת. כי בסוף חלק גדול מהקושי זה שחצי שנה לא הייתי, ואני לא יודעת מה היה. אני אפילו לא יודעת מה אני הולכת לגלות שהשתנה, אז אני גם לא יכולה להערך לזה, נכון? אז קודם כל רוצה להגיד, כל צורת קומיוניקיישן בעיניי היא לגיטימית. אני לא מנסה להגיד שיש איזה דרך מסוימת. יש נשים שטוב להם להתנתק לחלוטין, וכשהן חוזרות, אז הן חוזרות בשבנג. מדהים. ויש נשים שלא, שרוצות לדעת מה קורה, שרוצות שיתייעצו איתם אם מקבלים החלטות, שרוצות שיעדכנו אותם על שינויים גדולים שקורים, שרוצות... כל מיני... אני באמת גיליתי כמה נשים שונות רוצות דברים שונים. ואז מקום העבודה לא תמיד יודע מה לספק לך. הרבה פעמים מקום העבודה הוא כזה, היא בחושת לדעה, אנחנו לא רוצים להפריע. איזה מעין משהו כזה. אבל הייתה לנו מנהלת שממש נעלבה, שהתקבלה איזו החלטה, ולא הרבו אותה. ולא ידענו. לא ידענו, לא התכוונו לרע. אז אני חושבת שכמה שאנחנו יכולות להבין מה אנחנו רוצות, מי הסוג בן אדם שאנחנו, ולתקשר את זה. ואגב, יכול להיות שבתוך החופשת לידה זה ישתנה. יכול להיות שלפני החופשת לידה חשבתי שאני ארצה להיות מעורבת, ואז אני הולדת ומבינה שאני... לא בקשב לשום דבר, ותעזבו אותי. ואולי אחרי חודשיים אני פתאום כבר סקרנית, ודווקא בא לי כזה לקפוץ למשרד, ושנייה כזה לקלוט מה הולך. הכל לגיטימי. אבל אני אומרת, תנסו ככה לשאול את עצמכם, מה, מה יהיה לכם נכון בהקשר הזה, ותתקשרו את זה לכמה שיותר אנשים, כדי שהם ידעו איך להתנהל מולכם. אני חושבת שזה יכול מאוד להקל, כי לפחות תדעו למה אתם מגיעות, או אם הייתם מנותקות, אז תדעו, הייתי מנותקת, בחרתי בזה, עכשיו אני את השבוע הראשון, אני רק עושה קאצ'ינג אפ על החיים, ואני לא מצפה מעצמי ליותר מזה, כי אני יודעת שזה מה שבחרתי.
מדהים.
תוך כדי שאת מדברת, אני מנסה לחשוב מה עזר לי. והיו כמה דברים שקרו, שהיו לי ממש משמעותיים. אחד באמת, כל פעם שהיה איזה שינוי ארגוני בתוך הצוות, התקשרו והתקנו אותי. סיפרו לי על זה. היה לי מאוד קשה שלא הייתי מעורבת בדברים האלה. אני לא הבנתי את זה, אבל אתה לומד את זה תוך כדי, כי זה היה לי קשה להבין את זה על עצמי, שזה משהו שאני אצטרך. רק ברכי שילדתי, פתאום הרגשתי מאוד מנותקת. וקלטתי את זה אחרי. היה לי קשה לפני זה להבין שכזו אני אהיה. אז התקשרו להגיד לי מה קורה. שתיים, לפני החזרה שלי, החלטתי שאני באה לכמה אירועים ספציפיים. אחד היה במישור החברתי יותר, שזה מה שאלת. אז במישור החברתי...
סופר חשוב, סופר
כן,
חשוב.
כן. היה איזה כזה אירוע, לא יודעת, זה היה כזה אירוע וולנס כזה של החברה, הגעתי. השני היה במישור המקצועי, מין סיכום, זה קטע, כי זה היה סיכום רבעוני כזה. ואני הגעתי וזה היה ממש משמעותי כדי לדעת כל מה שקרה באותה תקופה. וכל פעם הגעתי רק לאירוע הזה והלכתי. קראתי לזה gradual rollout, שזה בעצם מושג בכלל טכני שמפתחים, משתמשים בו כשהם מעלים פיצ'ר חדש, שבעצם מעלים אותו בהדרגתיות לפלטפורמות השונות. וכך הרגשתי על עצמי. אני כאילו כל פעם בודקת את עצמי, חוזרת, מוודא שאין בגים. ואז בסוף, 80% שחזרתי לתקופה קצרה, ואז אחרי זה באמת נכנסתי ל-100%, אבל זה היה מהצד שלי. אני החלטתי לעשות את הדברים האלו, קיבלתי המלצה, באמת. זה משהו שהרגשתי שיהיה נכון לי. אבל מהצד של הארגון, גם שהם עדכנו אותי, אז לא הרגשתי מאוד מאוד מנותקת, וגם המנהל שלי אמר לי בדיעבד, שהוא דיבר כאילו עם המנכ"לית ועם עוד מנהל בחברה, ואמרו, בהתחלה ניתן לה פרויקט אחד, גדול, משמעותי, מאוד אסטרטגי, שהיא תתחיל לצלול ותתרגש ממנו, ולא נפיל עליה עוד המון המון דברים, כדי שיהיה לה טוב, כדי שהיא תרגישי על הדברים, והוא אמר לי, ואני אמרתי להם, אתם תראו שהיא תהיה עובדת פצצה אחר כך, ואני צדקתי, וזה היה לי ממש משמעותי שהוא סיפר את זה, כי הוא לקח איזושהי החלטה שהוא אמר, אנחנו לא מפילים עליה על ההתחלה כל כך הרבה משימות. כי זה משהו שבסטארט-אפים מאוד בקלות, בטח ובטח עם מוטיבציה מאוד גבוהה שאת מגיעה. את מגיעה במוטיבציה גבוהה יחסית. אז יש תחושה שאת כאילו, אפשר לתת לה, היא כבר בעניינים, אבל רגע, כאילו...
נהל חכם.
ממש.
ממש. תראי איך זה שימר ונתן לך המון המון תשוקה ואנרגיה ולהיכנס לעניינים.
אני התרגשתי. היה לי כיף. אני חזרתי מתחושה שקיבלתי משהו ממש מעניין, וגם נותנים לי זמן לעבוד ולהצליח בו.
כן, וואו. זה סיפור מאוד משמח. צריך להבין שלא כל המנהלים יודעים לעשות את זה, ולא כל המנהלים יכולים. לא תמיד הסיטואציה מאפשרת בדיוק את הדבר הזה. אבל פה המקום שאנחנו יכולות כן להשפיע פה. זאת אומרת, אנחנו כן יכולות לבוא, אנחנו להגיד למנהל, תנו לי משהו אחד. רגע, חצי לקחתי, חצי עוד לא. רגע, אני צריכה חלט יותר ארוך, ואני אכניס את הילד והילדה למסגרת, ויחזור שלושה שבועות אחר כך, כי אני גם רוצה לנשום. או אני אחזור במשרה חלקית, כי כאילו יש כל כך הרבה אפשרויות, של לעשות לי את זה יותר אנושי, ואני חושבת שחלק חשוב מזה, זה לקבל את האנושיות שלנו. כי לפעמים אנחנו פשוט נורא נורא רוצות להיות מושלמות, ואנחנו רוצות הכל, ואנחנו באיזה ציפייה מעצמנו, שאיכשהו נצליח הכל לעשות ולג'נגל, ואנחנו צריכות להיות קצת בחמלה לעצמנו, שאנחנו נכנסות פה למשהו חדש, כמו שאנחנו צעדים ראשוני. אז אנחנו ניפול, וזה בסדר, ואנחנו ננסה. אנחנו פתאום נבין כל מיני דברים, אבל ברגע שנבין אותם, נתקשר אותם, נביא אותם, נראה מה עושים, נתכנן מחדש, ואנחנו נמצא את הדרך.
אני רוצה להוסיף כאן, בפרק הקודם שעלה גם של אורית יעקובסון על הנקה וחזרה לעבודה, אז דיברנו המון, ומי שלא שמע את הפרק הזה, אני מאוד ממליצה לשמוע גם על החלק של התחושת היפרדות. זאת אומרת, הקושי להיפרד מהתינוק, כי היום אנחנו הולכות להתמקד יותר ממש פרקטית בחזרה לעבודה עצמה. כאילו, איך אני חוזרת נכון, ומה כדאי לעשות בשבוע הראשון, ונדבר קצת על טיפים ודברים כאלו. אבל דיברנו המון המון על הפן הרגשי של התחושה של ההיפרדות, כי את ממש איבר מגופך, את משאירה אותו פתאום בידיים של אחרים. וזה אחד הדברים שיוצרים את הקושי הכי גדול גם. כי החזרה לעבודה היא נורא מרגשת לדבר מקצועית ולחזור לחשוב ולא רק לנקות פליטות ולהחליף קקי גב.
אנשים מבוגרים והלוז ששייך לי ואני מתכננת אותו.
את יושבת ומדברת.
אני הולכת לקחת לעצמך קפה ונשנושים שיש במטבח.
לגמרי. אבל הפן הרגשי של זה, של ההיפרדות, אגב, גם פה לא לכולן. יש כאלה שמבחינתן זאת הקלה מטורפת, וגם זה בסדר. ויש כאלה שמבחינתם זה קריאת ים סוף ברמה הרגשית. אז גם לזה חמלה. אני אוסיף למה שאת אומרת.
אני יכולה לשתף שאני הרגשתי הקלה גדולה מאוד, ותחושת אשמה גדולה מאוד.
שאת מרגישה הקלה.
כן. כאילו, כן, גם זה קורה. אני מאוד רציתי כבר לחזור. היו דברים שסופר הליבו אותי, וברור לי שאני, היה לי ברור שאני באחרי הלידה הראשונה שאני הולכת לעוף על זה, אבל הרגשתי מאוד אשמה. הייתי צריכה לעשות הרבה מאוד עבודה בלהוריד את הרגשות אשמה, ולהבין שיש כל מיני דרכים להיות אמאות, ושאני יכולה להיות אמא מעולה, ולא נעים להגיד, אבל אני חושבת שחשוב כזה, ואני אמא מעולה, ואני לא אמא ש-24-7 עם הילדים, לא.
מי החליט שזה... מאיפה זה... איך זה הוטמע לנו בראש שזה אימהות אידיאלית? דווקא אני מרגישה שאני יותר מדי זמן איתו, אז אני כבר מתחילה קצת לאבד את הסבלנות, שאני ממש צריכה את הנפרדות הזאת כדי להרגיש שאני אימא טובה.
ממש.
זה מאוד אישיותי, ובגלל זה אני גם חושבת שאין פה מתכון אחד. מי שאחד תרגיש שרק אם היא 24 שעות, היא באמת, זה מתאפשר לה להוציא מעצמה את האימהות שבה, ומי שאחרת יש לה שעתיים ביום, זהו. אבל זה שעתיים איכותיות, וכאילו...
אני אספר לך סיפור, זה מגיל קצת יותר מבוגר, ששחר היה בן הזה 4-5, ובדיוק זה היה בשיא העבודה שלי בלייטריקס וקורונה ועניינים וטירוף מוחלט, ובאמת הגעתי לנקודה שהייתי יכולה לקחת אותו בשבוע פעם אחת. שזה רע בעיניי, כן? זה לא best practices, כן? זה דוגמה רעה. אבל ככה היו הנסיבות. ומה שעשיתי לעצמנו זה שני דברים. אחד, זה שעשינו, היה לנו טקס לפני שהוא הלך לישון, שהוא היה מספר לי על היום שלי, שלו, ואני הייתי מספרת לו על היום שלי, וזה היה 5 דקות של... אין לי מילים. של מתיקות צרופה ושל... כאילו ממש הרגשה שאת יכולה ללוות את הילד שלך בחיים שלו, ולהיות איתו שם, ולשמוע 5 דקות ביום, שזה לא יאמן. וגם להגיד, וואלה, את הפעם האחת הזאת שאני כן לוקחת אותו, בונה, אני משקיעה את החיים. הוא לא ישכח את זה. כל פעם שלקחתי אותו, הוא יזכור, כאילו. אז יש גם דברים כאלה לפעמים שהם המאזנים. עוד פעם, אני חלילה לא אומרת ש... מה שצריך זה לאסוף את הילד רק פעם בשבוע, זה ממש
סיטואציה סבנתימאית. לא, כל אחת ומה שנוח לה.
כן, כל אחת ו...
נשלח לכם מחקרים אחרים ששמעתי לאחרונה על זמן איכות לעומת כמות, סופר סופר מעניין, ויש על זה כבר ממצאים מחקריים נורא נורא מעניינים, שיכולים לגרום לכולנו להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמנו כאימהות. לא משנה מה בחרנו.
אני רוצה לספר לכם שמה שלי הפיל את האסימון ועזר לי עם האשמה, זה שיצא לי לדבר עם אימא, שהיא אימא מאוד מתמסרת, שהכניסה את הילדים לגן רק בגיל 2, וגם אז עבדה רק במשרה חלקית, והייתה מאוד 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 זה, ואמרה לי, מה את חושבת שאני כל היום משחקת איתם? גם אני, בזמן ממש איכות, מה, כמה שעות בשבוע? ופתאום שהיא אמרה את זה, אז אמרתי,
זה נכון.
וואו, כאילו אני כזה באיזה אשמה אינסופית, ואולי הכל, אולי בעצם הכל בסדר. כאילו, אפשר אולי להסתכל על הילד ולראות אם הילד טוב, אם הוא שמח, אם הוא טוב לו. ואולי זה צריך להיות המדד.
אני רוצה לקחת אותנו לכיוון שאנחנו מדברות כזה גם על שינויים שאנחנו עוברות, והילדים והמשפחה והכל, ואנחנו כל פעם מביאות את זה מהכיוון של, טוב, הכל משתנה וזה, ואנחנו חוזרות ויש לנו הרבה מאוד שיושב על הגב ומאוד מלחיץ אותנו. אבל יש גם תכונות שמתפתחות רק אצל אמהות, זאת אומרת, רק מהרגע שילדת, מתפתחות אצלך המון המון תכונות חדשות שלא היו קיימות לפני, ואת צברת אותם לאורך חופשת הלידה, וצברת אותם בתקופת האמהות ששהית בבית, וזה גם כן תכונות שאנחנו מביאות איתנו חזרה לתפקיד, מביאות איתנו חזרה לעבודה, לקריירה, אגב, גם אם זה היה תפקיד חדש, ישן שאנחנו חוזרות אליו, וגם אם זה מקום חדש, ובא לי שגם נדבר על החלק הזה, כי זה העוצמה גם שיש לאימהות, שאת חוזרת, ואת חוזרת קצת שונה, אבל השוני שאת מגיעה איתו, הוא גם כן יכולות שהן פרייסלס. אז אני אספר רגע ברמה האישית שלי, שאני חזרתי, אני גיליתי שהייתי בן אדם מאוד סבלני יחסית לפני, ויכולתי לשבת ולשמוע מישהו מבלבל את המוח למשך תקופה יחסית ארוכה, ומספר וכזה, ולהסתכל ולהגיד, אני נשום עמוק, כל בסדר, הפגישה תימשך כמה שהיא תימשך, ובסוף נגיע לתוצאות. ואני חזרתי בלי כוח לבולשיט, כאילו אין לי זמן לבולשיט. בואו נדבר על הדברים, על מה שצריך, בואו נפתור אותם, אם צריך מן הסתם להיות קצת יותר מתוחכמים בשיחה וכזה, אני לא רק משימתיות לעניין, אבל אני גיליתי שאני צריכה לעמוד במסגרת זמנים שלא הייתי רגילה בלפני. אין לי זמן לבולשיט. ואני חושבת שזה גם מתנה. זאת אומרת, זה מתנה שקיבלתי ביחד עם האימהות. צפרו לי גם לכם, יש איזה שהם מתנות כאלה שחזרתן.
וואי, אני ממש זוכרת את עצמי, חושבת על זה, על כמה המוח שלי יותר מסודר. שאני פתאום מצליחה לתעדף דברים בראש בצורה יותר... אם לפני זה היו לי כל מיני מחשבות, ולא ידעתי מה יותר חשוב, היה לי מין בהירות על מה אני צריכה להתמקד, מה יביא אימפקט, הדברים שלא חשובים, אני שמתי אותם בצד באופן אוטומטית בראש. זה מוזר, אבל האימהות יצרה לי הרבה סדר בראש, לאו דווקא סדר בבית. אבל בראש יש לי איזשהו יכולת מיקוד של... בסדר, אז את זה לא נעשה, זה לא מספיק קריטי, וגם יותר שלווה בדברים שאני מכניסה לראש שלי. כאילו, אין לי... וואי, איזה מנהלת שלי פעם אמרה לי, תמוז, אין לי זמן לפרופקציוניזם שלך, הייתי אז צעירה בלי איזה... היה לי קיל אובר, התעסקתי בדברים לא מספיק קריטיים, והיא אמרה לי, אין לי זמן לפרופקציוניזם שלך, וזה פשוט תפס אותי, ואני אומרת את זה מאז גם לחברות, גם לי אין זמן לעצמי לפרופקציוניזם שלי, אין לי, אין לי זמן. עשה לי סדר.
כן, אז באמת גם החוויה שלי של החזרה הייתה שמה שאני מספיקה בשעה,
וואו,
רק תיתנו לי שעה, אני מעיפה את העולם, כאילו.
הזמן, יש לו ערך אחר פתאום.
כן, כן. וכאילו באמת, ואני גם חושבת שזה קשור לזה שיש משהו בגבול ובמסגרת, שמאפשר לנו דווקא להיות יותר פרודקטיביות, כשאנחנו כזה... טוב, נעבוד, עד מתי? כשנסיים, נסיים, נחזור הביתה בשבע בערב, פתאום לא, לא. אני בשלוש ורבע יוצאת מפה, ואני גם חושבת שזה קשור לזה שיש משהו בזמן הזה של להיות עם הילדים, שהוא איזה זמן אוף כזה, שגם יכול להיות שזה משהו שמפריע לי, שחשבת שאני צריכה לפצח בעבודה, התפצח אחרי הצהריים, ואני... אני אסגור אותו מחר. זאת אומרת, גם יש משהו בהפוגות האלה, שאני לא רק על הדבר, אלא שאני שנייה עושה משהו אחר, כמו שכל הרעיונות הטובים עולים במקלחת, כזה. אני שנייה במשהו אחר, ופתאום משהו נפתח, זה גם משהו שפתאום הרגשתי אחרי החופשת לידה. וואי, אני רציתי לספר לכם עוד המון דברים, כי רציתי לדבר עוד על מה עוד אפשר לעשות כדי להתכונן לחופשת לידה.
לחזרה.
מהחופשת לידה. ואני רוצה לספר סיפור אחד שהוא סיפור קיצוני, אני כבר אומרת, סבבה? אני לא אומרת, מספרת אותו כדי להגיד ככה צריך להתנהג, אני רוצה, אני מספרת אותו כדי לפתוח מניפה של אפשרויות ודברים שאפשר לעשות במקום עבודה. אז איזה עובדת אחת, יצאה לחופשת לידה ראשונה, חזרה אחרי חצי שנה, הייתה בשוק, היה לה קשה מאוד החזרה, וכשהיא יצאה לחופשת לידה בפעם השנייה, היא אמרה, אני הולכת זה לא הולך לקרות לי, אוקיי? היא התכוננה באמת חודשים לפני. עכשיו, עוד פעם, לא כולנו יודעות, אבל אני רוצה לתת את זה כרק דוגמאות ורעיונות מה אפשר לעשות. קודם כל, היא סגרה עם המנהל שלה, שהיא מביאה מישהי תחתיה, שאחרי החופשת לידה, העובדת הזאת נשארת. זאת אומרת, היא אמרה, היא תבוא איתה, אז תחליף אותי לתקופה הזאת, אבל כשאני אחזור, כבר יהיה מספיק עבודה, ואני אנהל אותה, ודאגה שיהיה לה טייטל אחר. וכשהמנהל בא אליי לבקש טייטל אחר, הוא בא אליי ולהגיד, תקשיבי, איתיות יהיה פה חצי שנה, הדברים השתנו פה, ננה, אני רוצה שיהיה לטייטל שכולם יבינו מה היא ומה היא עושה. נכון שלפני שהיא יצא, עכשיו כולנו יודעים וכולנו מבינים מה היא שווה, אני רוצה שגם האנשים החדשים יבינו מה היא שווה. אז היא יצאה לחופשת לידה עם טייטל חדש, עם הבטחה בעצם בזה שהיא חוזרת, היא חוזרת להיות מנהלת, עם זה שהיא הכינה תוכנית עד הפרט האחרון, מה הולך לקרות בתקופה הזאת. בתקופה של השלושה חודשים האלה, לא פתחה אימיילים, אבל הייתה בקבוצות, בכל הדברים החברתיים, זמינה לכל דבר שצריך. שם אני אפילו אמרתי לה, שנראה לי שהיא קצת מגזימה, אבל בסדר. ואחרי שלושה חודשים, היא חזרה ב-50% משרה. לתקופה יחסית ארוכה, כאילו, ואז בעצם עלתה באופן הדרגתי, ואני חושבת שהחופשת לידה הזאת הייתה קפיצה, כאילו היא ממש הקפיצה את עצמה ארגונית בדבר הזה. עכשיו, עוד פעם, אני לא מספרת את זה כדי להגיד שככה צריך, כן? אני מספרת את זה כדי להגיד שיש, אנחנו יכולות להכין את השטח, אנחנו יכולות לדבר עם המנהל שלנו על הקשיים ולהכין אותו, כי אולי הוא לא מבין את זה, כי אולי עוד אין לו ילדים. אנחנו יכולות לייצר לנו קרקע,
מעניין.
שתהיה לנו קוקה, הרבה יותר פוריה, יהיה לנו יותר קל לחזור. אז זה סיפור אחד.
זה לא ברמה של קל, היא שלטה בקרקע,
היא
ניהלה אותה, זה מדהים, היא לקחה את החופשת לידה כהזדמנות לקפיצה, היא אמרה, אני עושה פה עצירה, אבל איך העצירה הזאת מייצרת...
הולכת לשדרג אותי.
כן.
אני לא הולך אחורה, אני רק אלך קדימה.
אבל תראי, אני אומרת, זה באמת איזשהו ביטחון עצמי, איזושהי תחושה ש... את על זה, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל צריך גם את הצד השני. איך הארגון מתייחס לדברים כאלה? כמה מצד של הארגון מכינים את המנהלים? כמה גמישות בכלל לחזור ב-50% משרה? זה לא מובן מאליו בכלל. נכון. זה משהו שהארגון צריך להיות פתוח אליו.
נכון. ופה צריך להגיד, יש כל מיני ארגונים, ואני ברור לי שיש ארגונים שבהם יש יותר גמישויות, ויש פחות גמישויות, וזה גם מובן, את הארגון ממשלתי לא יכול לעשות מה שבא לו, כן? אבל אני חושבת שהמקום הבסיסי והכי עמוק, זה באמת הבנייה של האמון עם המנהל שלך, עם המקום עבודה, כי מקום העבודה לא ידע מה להגיד ולא ידע מה לעשות, ולא ידע מה לשאול, ולא ידע, כאילו, זה גם, יש פה הרבה פעמים גם דברים שקשורים לרגולציה, לכל מיני דברים, מקום העבודה נותן מאוד לפחד, כזה, מה שאת רוצה כזה. וכמה שאת יודעת מה את רוצה, זה מאוד עוזר. ויותר מזה, כמה שאת באמת מצליחה לבנות את היחסי אמון, שאני עושה את המקסימום שלי. והמקסימום שלי זה לא בהכרח אומר מה שהיה לפני, זה המקסימום שלי האמיתי עכשיו עם מה שאני יכולה כרגע, עם כל הנסיבות, אני חושבת שברגע שאת מביאה את זה, ושאת אומרת, אני באה לחזור ופה להפוך את העולמות, אני חושבת שבכל מקום יהיה את איך הם יכולים להתגמש, וזה יראה אחרת איך הם יכולים להתגמש.
אני חושבת שגם בסיטואציה הזאת חשוב להגיד שזה לאו דווקא אפילו ארגון שעבדת בו לפני, כי הרי כל אחת נמצאת בסיטואציה אחרת, ויש כאלה שיצאו לחופשת לידה והמשיכו לחלט ולא יכולות לחזור למקום העבודה, או עצמאיות, שגם באמת צריכות לגמרי לנהל את העסק שלהם גם תוך כדי, או להשאיר אותו איכשהו את הלקוחות, אבל ככה או ככה זה רלוונטי לכל אחת בכל סיטואציה, גם אם את נכנסת למקום עבודה חדש, כי אם יהיה לך איזשהו אמונה בסיסית של מה הדברים שיהיו לך טובים בתהליך, ותנסי לתקשר אותם באמון לצד השני, בצורה שהיא הכי פתוחה, כנה, מקצועית, כדי שיבינו את הווין-ווין בתוך הסיטואציה הזאת, אז בתקווה אמן, קודם כל שבאמת נהפוך את עולם התעסוקה להיות יותר טוב עבורנו, ועבור אמהות שיוצאות וחוזרות מחופשת לידה, כי מה לעשות, אנחנו עושות את זה.
וגם אבות.
וגם אבות, בכלל, הורים.
שנולד, כן.
נכון, גם אבות הרי היום הרבה יותר מעורבים כבר, לפחות במחזורים שלנו בכלל, אני רואה מעורבות באמת כמעט מלאה של האבות גם. אבל גם לזקק את זה לצד שלנו, וגם הציפייה, אני חושבת בכלל הקולקטיבית, ככל שיותר מאיתנו, המאזינות, אנחנו, כל זה, הציפייה שלנו תהיה יותר לגמישות בתקופה הזאת, כי זה win-win, ובאמת הצד נכון. השני יקבל חזרה יותר ערך, אנחנו מגיעות שונות, אנחנו מגיעות עם סדר עדיפויות חדש והרבה יותר מדויק, ופחות שמות הפרפקציוניזם בצד, כי צריך, כי אין מה לעשות ואין ברירה, וכל אחת בעצם עם האונה החדשה שהיא סיגלה לעצמה בתקופת ההיריון והלידה. ברגע שאנחנו נדרוש את זה גם קצת באופן יותר קולקטיבי, לא יהיה ברירה, הדברים האלה יצטרכו להשתנות יותר לאט לאט. אז יש ארגונים כמו שאת מספרת על הארגון שלכם, שהיה הרבה יותר גמיש לזה בהתחלה. ארגון כמו של תמוז, שזה וואו, איזה חשיבה על החזרה שלה ספציפית, מה יעשה לה כבן אדם ספציפי טוב. ויש כאלה שעדיין לא שם, אבל ככל שאנחנו נגיע עם ציפייה יותר ברורה לזה, אנחנו גם נגרום להם להצטרך לעמוד.
יש לי גם איזו תקווה שאולי זה היום כבר קצת יותר טוב, כי באמת, לצערי, בשנתיים האחרונות התנסינו בזה הרבה גם סביב המילואים.
נכון.
ואני באמת חושבת שזה כמעט, כאילו לצאת למילואים לחצי שנה זה, 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 זה אותו אירוע. אחר מאוד, אבל בהיבט הזה. ואני חושבת, אני מקווה שיש במקומות העבודה יותר הבנה למה קורה שם. אבל כמה שאנחנו יכולות לעזור למקום העבודה לעזור לנו, אז כדאי.
שאלה. דיברת על זה, שמאוד קשה לחזור ולהחזיר בעצם את הפרסונה המקצועית שלך. צריכה to own it, back. איזה טיפים יש לך שם? כאילו, איך אני חוזרת להוביל, חוזרת... יש פה כזה דברים קטנים שאפשר לעשות, שלאט לאט אני מחזירה את השליטה שלי בעניינים.
תראי, זה מאוד קשה לענות על הצד המקצועי יותר, כי כל כך הרבה תפקידים שונים וסיפורים שונים וזה, אז אני לא יודעת מה אני יכולה להגיד באופן כללי. אני יכולה להגיד שאני מניחה שאתם סופר מקצועיות, כל מי ששומעת אותנו, ויצאתם לחופשת לידה, ואתם מקצועיות, אתם לא צריכות לעשות משהו שונה ממה שעשיתם. אני חושבת שהנקודה המרכזית שאני רואה זה לפנות את הזמן ולדאוג באמת למשאבים לתקופה הזאת, אוקיי? ואני אומרת משאבים, בכוונה משאבים, כי משאבים זה יכול להיות כסף. כסף זה דבר שיכול לעזור. אני מאוד אוהבת בתקופות כאלה, שהן תקופות יוצאות דופן. כמה פעמים הדבר הזה יקרה בחיים? 3 פעמים, 4 פעמים, 5 פעמים. זה לא כל הזמן. להגיד, וואלה, יש פה עכשיו תקופה מיוחדת, אני לוקחת תקציב. לא, זה צריך להיות סכום שנשמע לכם מצד אחד הרבה כסף, מצד שני, בתוך חיים, משהו שזה לא נורא. עכשיו, זה באמת גם אישי, כן? אם אין, אז אין, אבל אם יש, אוי, את איזה סכום, 20,000 שקל, 30,000 שקל, זה התקציב עזרה שלי. תקציב עזרה, זה יכול להיות אוכל מוכן, זה יכול להיות בייביסיטר, זה יכול להיות...
מונית לעבודה, לא יודע. מונית,
כל דבר שאני...
עזור לך.
עזרה עם ניקיונות, עזרה עם... הכל. מה אני יכולה להוריד מעצמי, כי זו תקופה קשה, באמת קשה, וזה לא יקח הכל הזמן. זה באמת לא יקח הכל החיים. אז כסף... אני לא יודעת, אותי זה תמיד מרגיע. איכשהו אני אף פעם לא משתמשת בתקציב הזה, כאילו, בהכל.
אבל עצם זה ששמת אותו בצד, יש לך נחת. אנחנו הולכות להקליט ממש אחרייך פרק עם דנה מליניאק, שהולך להיות על הכנה פיננסית לתקופה הזאת של יציאה לחופשת לידה וחזרה. ואנחנו לגמרי איתך. יש משהו שמרגיע את, בוא נגיד, את השורדת שבך, ברגע שאת יכולה לשים בצד, ואת יודעת, זהו, יש לי כאן קרית, היא קרית העזרה שלי, בפן הזה אני יכולה להיות רגועה.
כן, ואני עוזרת לעצמי בכיף ובאהבה. ומשאבים אבל זה כמובן לא רק כסף, נכון? משאבים זה גם סבים וסבתות, זה חברים, זה שכנים, זה יכול להיות שאני קובעת פעם בשבוע עם חברה, שיש יום שאחר הצהריים אנחנו קבוע ביחד, ואנחנו אוכלות יחד ארוחת ערב. זה גם משאבים, סבבה? זה יכול להיות מישהי בעבודה שהיא עוזרת לי, היא הולכת לפגישות שאין לי זמן ללכת, והיא מעדכנת אותי כל מה שהיה. גם זה משאבים. אני כאילו ממש מתארגנת על מה הולך לעזור לי בתקופה הזאת, ואז זה מפנה אותי לתת את מה שיש לי לתת.
אפשר לעשות את זה גם תוך כדי. זה משהו, גם אם אנחנו לא מתכננות את זה לפני, ופתאום אנחנו קולטות שאנחנו צריכות עכשיו עזרה, חשוב לשים על זה את האצבע, ולדאוג שאנחנו מספרות את זה לסביבה שלנו, ומבקשות עזרה. כי לפעמים את לא יודעת מה תצטרכי, איך תגיבי לדברים.
חד משמעית, ופה זה באמת כאילו, באמת עולמות הסטארט-אפים, כאילו עבודה איטרטיבית.
כן.
סבבה, כאילו, אנחנו מתחילות, מנסות, מקבלות פידבק, אוקיי, מבינות, מנסות משהו אחר. וזה בסוף, זה בסוף מסתדר. זה באמת, לא יודעת איך, אבל בסוף זה מסתדר.
פרייסלס. פרייסלס. אני רוצה לקחת אותנו רגע, דיברנו על משאבים, ואחד מהמשאבים שיש לנו זה באמת גם שינה, גם שינה בלילה. וגם משאבים של זמן, או ימי חופש, או ימי מחלה, או דברים מהסוג הזה. ובסוף, תא משפחתי יכול להיות מורכב, את יכולה להיות אם חד-הורית, יכול להיות אב חד-הורי, יכול להיות שאנחנו זוג נשוי, אבל יש באמת משאבים מוגבלים. וחלק מהקשיים של חזרה לעבודה, ישר אחרי חופשת לידה, במיוחד שהם כאלה קטנטנים, ובמיוחד ש... פעם ראשונה שנכנסים לגן, השנה הראשונה לגן, זה פשוט כאילו, זה משהו שאי אפשר להיערך אליו, לא משנה כמה אמרו לי, היא תהיה חולה מלא, רוב השנה היא לא בכלל לא תהיה שם, וכזה, אני אמרתי, אוקיי, אוקיי, תינוקת, תהיה נקת, היא מוגנת, כזה. ואני לא תיארתי לעצמי, כמה מחלות אפשר לחטוף בתקופת זמן כל כך קצרה, זה באמת משאבים משמעותיים, וגם העניין של באמת הלילה, זאת אומרת, אם יש תינוק או תינוקת שישנים פחות מוצלח לאורך הלילה, אז מי קם בלילה, ומי יותר עכשיו בתקופות של לילות קשים, ומי נשאר עם הילד עכשיו ביום מחלה, קמו בבוקר ויש חום, וזה הופך להיות פתאום סוגיה, ואני רוצה להעלות את זה כזה לדיון בין שלושתנו, אם גם פה יש איזשהו מקום להצליח למנוע תסכולים כאלה מראש בשיחה לפני שחוזרים. רגע לפני שאני רצה וקופצת לתוך המים וחוזרת למשרה שלי וזה, ואז מגלה שהיא חולה ואוי ואבוי מה עושים עכשיו, ואני לא יכולה לפספס מחר את הפגישה מנהלים החשובה הזאת. אולי קצת טיפים לניהול ציפיות בתוך הבית, כדי שגם הבית יהיה ערוך מבחינת משאבים, ולא רק אנחנו כאימא.
כן. אני לא יודעת, אני על ההתחלה, אנחנו פשוט חילקנו בינינו את הזמנים, זה יום שלי, זה יום שלך, ואז מי ש... אני לא יודעת לגבי הלילה, בלילה הבן זוג שלי קם בלילות, ואני קמה בבוקר. כל אחד מה שיותר נוח לו, אבל אם אני צריכה איזה שעה שלמת שינה, או משהו כזה בבוקר, וכי לא ישנתי מספיק טוב, אז אני גם אומרת את זה כמובן. אבל אני חושבת שברגע שעושים איזושהי חלוקה לפני שמתחילים, לא יודעת, לפני החזרה לעבודה, כבר עושים את החלוקה הזאת של מה קורה בגן. כל הקטע הזה של הגן צריך לתרגן מי לא מוציא. אז זה יותר קל, אבל אני לא יודעת איך זה מתנהל בבתים אחרים.
כן, טוב, אני גם לא, אלי, לא מומחית במה קורה בבתים אחרים, אבל אני חושבת שמאוד חשוב לעשות את השיחה הזאת, ואני חושבת שאם אנחנו לא מגיעים לעשות את השיחה הזאת, ושיש תחושה שאין לנו זמן לעשות את השיחה הזאת, אז זה ממש כזה, זה נורה אדומה שאנחנו צריכים לאסוף עוד משאבים. כי אם אנחנו לא מגיעים ללהבין איך אנחנו מחלקים את הזמנים, או איך אנחנו עובדים, או מה, איך אנחנו גורמים לכל הדבר הזה לעבוד, אז חסר לנו משאבים במערכת. אנחנו צריכים רגע, לא יודעת מה, להביא איזה בייביסיטר, וללכת לשבת באיזה מקום שקט, ושנייה לדבר על זה, ושנייה להבין מה כל אחד צריך. ולפעמים, הדרך לעשות את השיחה הזאת היא בטיפול זוגי, וזה גם דרך להביא משאבים לתוך המערכת, שלא, את יכולה להגיד ברמה האישית, מאוד ממליצה על טיפול זוגי. כולה. פלאות. זהו, ואני יכולה גם להגיד ש... חשוב להגיד שלפעמים זה באמת עובד, להתחלק בדיוק, חצי-חצי וזה, ולפעמים זה לא עובד, מכל מיני סיבות. ואני חושבת שזה חשוב גם לא להתכנס, לא להיכנס להתחשבנות. אני חושבת שהתחשבנות זה משהו שקורה לנו כשאין לנו משאבים. ואז אנחנו כבר... אבל כאילו באמת, באמת לנסות שנייה לבדוק באמת את הסיטואציה ולהבין איך אנחנו פותרים את זה ביחד. וסתם, אני אתן דוגמה מחברה, כן? שהיא חזרה לחופשת לידה, והיה לה ברור ש... מאוד מאוד חשוב לה להיכנס ולהיכנס
ברבק.
חזק. והבן זוג שלה הוא עצמאי. ואז היא אמרה, מה, כאילו, אם הילדה תהיה חולה, מי ייקח אותה? מה, הוא יבטל את כל הפגישות שלו? הוא לא יכול. הוא לא יכול להפקיד להגיד הבוקר, אוי, טוב, אני לא. הכל ייפול עליי. והיא קיבלה החלטה, זאת ההחלטה לא פשוטה. שהיא עושה את המאמץ הפיננסי, ושולחת את הילדה למטפלת, כי היא רוצה לחזור. ושיהיה לה את הזמן לחזור. אז עוד פעם, לא לכולם זה אפשרי ולא תמיד זה, אבל כאילו לראות את המקום הזה, שלהגיד, אוקיי, לפעמים באמת הנסיבות לא מאפשרות 50-50 כזה מסודר.
אני חושבת שכמעט אף פעם, הרי המשאבים גם של כל אחד מאיתנו הם שונים, וכל אחד מאיתנו חווה את הסיטואציה אחרת, ואם אנחנו נצפה ל-50-50, אנחנו פשוט נתאכזב. שני הצדדים, פשוט נתאכזב. חוץ מזה שאנחנו שונים, סליחה, אנחנו נוסעות אותם ברחם. אנחנו לא עושים 50-50, הרי מלך התחילה. אין פה איזון בחלק הזה. סליחה, יש איזון, אין שוויון בחלק הזה.
נכון.
אני יכולה להגיד שאני ונועם הבן זוג שלי כל הזמן צחקנו שאני סוחבת אותו 9 חודשים, את התינוק, ואחר כך הוא. לא, כאילו, זה באמת מאוד משתנה, זה באמת מאוד מאוד אישי. אני חושבת שהנקודה היא לראות שאנחנו באמת נותנים מענה לצרכים שלנו ולא מבטרות על עצמנו.
נכון.
אלא למוצאות, יש עוד דרכים לפתרונות, חוץ מלוותר. לוותר לעצמנו זה כאילו נורא נורא קורה ומזמין, אבל יש עוד פתרונות, יש עוד אפשרויות.
לגמרי. טוב, אנחנו נעבור הלאה לפינת מה מגיע לי. היא תהיה מאוד קצרה היום, כי אנחנו כבר חרשנו את נושא הזכויות מכל מיני כיוונים, במיוחד בנושא חזרה לעבודה. אז באמת בפרקים הקודמים כבר הזכרנו שמגיעה לנו שעת הורות, שהייתה נקראת בעבר שעת הנקה, שיש איסור פיטורים בתקופה הזאת של חופשת הלידה, של החופשה שאת מקבלת בדמי לידה, וחובה גם להחזיר אותך לאותה משרה עם אותם תנאים, כמובן ש... אלא אם כן יש מקרים מאוד מאוד חריגים, אז תקשיבו לדברים שאנחנו דיברנו לפני. אני כאן, כן רוצה להעלות נקודה אחת על איזשהו, כי דיברנו על ילדים חולים, על איזושהי זכות שכן מגיעה לך עם הילד או הילדה שלה חולים, שהחוק מאפשר לנצל ימי מחלה מעבודה לטיפול בו. זאת אומרת, יש הרחבות מיוחדות גם להורים יחידנים, גם לילדים עם מוגבלות או עם איזשהן מחלות קשות, אבל שווה לבדוק את זה בכל זכות, ממש מופיע מה מגיע לך, ימי המחלה שלך, את יכולה להשתמש בחלקם עבור מחלות ילדים, וזה גם חשוב, זה גם עניין כן. פיננסי שאת יכולה לקבל כסף עבור הימים האלה, ולבקש מחלה.
תעצי להשתמש בזה, לא תהיה לך ברירה.
לגמרי. אז זה המקום להעלות את זה.
כן. אני כן רוצה להגיד משהו אחד כזה, שני הטייק שלי על, על הסיפור החוקי. אילו, חשוב לי להגיד שהחוק זה דבר סופר חשוב, והוא עושה איזה תיאום ציפיות. מה סביר, מה לא סביר. הוא נותן למקום העבודה איזה כזה, איזה כיוון כללי כזה, שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, ואם חלילה מישהי מאיתנו עובדת במקום עבודה שלא נותנים לה את הזכויות שלה, אז באמת שווה לבדוק כאילו ממה זה כן. קורה, והאם יש לי אפשרויות אחרות. ואני חושבת שברוב מקומות העבודה, אני לא אגיד את זה אחרת. בסוף, מערכת היחסים שלי, עם מקום העבודה שלי, היא מערכת יחסים. ומערכת יחסים, המערכות יחסים שאני נת, המנהלת בחיי, הן לא מערכות יחסים חוקיות. לא עם הבן זוג שלי, למרות שיש דברים על חוק, לא עם הילדים שלי, לא עם ההורים שלי, לא עם השכנים שלי, נכון? אפשר להסתכל על מה מגיע לי בחוק בתור שכן, נכון? אבל אנחנו לא רוצים לנהל ככה את המערכות יחסים שלנו, עם שכנים שלנו, עם בעל הדירה שלנו, נכון? זה לא. ואני רוצה להציע שאותו דבר נכון גם על מקום העבודה. הזכויות שאנחנו מקבלות בחזרה לחופשת לידה, הם דברים חשובים ומבורכים, אבל הם מאוד מאוד זמניים. יש לי חודשיים פה, עוד איזה 4 חודשים שם, זה ייגמר, וישארו לנו ילדים. אני חושבת שהרבה יותר חשוב לבנות את המערכת יחסים, שיכולה להיות הרבה מעבר, ואנחנו יכולות גם לקבל הרבה מעבר. ואני לא אומרת את זה כדי להגיד שזה בסדר לעבור על חוק חלילה. ואם אתם לא מקבלות את מה שמגיע לכם, זה לא תקין, וצריך לדאוג לזה. אבל אם אתם נמצאות במצב הזה, שמה שאתם מתעסקות בו זה בזכויות שלכם, בעיניי זה סימן לא טוב.
כן. אני חושבת קודם כל, לדעת את הזכויות שלך, זה דבר מאוד מאוד חשוב בשביל לוודא שאת לא מפספסת משהו שמגיע לך, שאת לא יודעת איך לנצל אותו. זאת אומרת, לאו דווקא לנצל את מקום העבודה, אלא לנצל את יש לך זכות שמגיע לך, ואת יכולה לקבל אותה, סתם לדוגמה, אפילו ברמה הפיננסית, דברים שאת יכולה לקבל בחופשת לידה, ואת רוצה לדעת אותם, את צריכה להיערך, ויש פה איזושהי אחריות שלנו לדעת, קודם כל, מה כרגע מגיע לי גם על פי חוק, אבל אני חד משמעית מסכימה איתך, שאם אנחנו נסתובב עם חוקים בידיים, ובאמת בכל מערכת יחסים, כולל עם מקום העבודה, זה רק יאחיר את המערכת יחסים, ואפילו ברמה האישית, אני חושבת במשרה האחרונה שלי, היה לי מעל 70 ימי מחלה, שפשוט נצברו עם השנים, לאורך תקופה מאוד ארוכה, ומעולם לא ביקשו ממני לקחת אותם גם כשהייתי חולה. כי אמרו לי, מה זה משנה? אנחנו משלמים אצלנו ספציפית מהיום הראשון, על יום מחלה. אם את לא מרגישה טוב, קודם כל אנחנו מאמינים שאת לא מרגישה טוב. אם יהיה לך רגע שתוכלי לעשות משהו, ואת יודעת שאנחנו לא גובים לך עכשיו, אני לא סופר אותך, 1, 2, 3, הנה, ספרתי, תגישי לי את הדבר הזה, אז הרצון שלי היה תמיד, קודם כל, כשאני יכולה לעלות לפגישה, גם אם אני לא מרגישה טוב, ולנסות לעשות וכזה, לפחות אנחנו זוכים ממך לקצת ערך גם ביום שאת לא מרגישה טוב. אם תקחי יום מחלה ואני עושה לך פנקס, אני לא אשמע ממך כל היום. וזה באמת גישה, אני ממש מסכימה איתך שזה בסוף עניין של גישה ומערכת יחסים. חשוב מאוד, אני יודעת מה, כנראה שרוב המאזינות שלנו ואנחנו מכירות את מסגרת מה מגיע לי סוג של, אבל מי שלא ושומעת את זה לפעם הראשונה, יכולה להגיד, וואו, לא ידעתי. יש לי כל כך הרבה ימי מחלה, לא ידעתי בכלל שאני יכולה לבקש ולהרגיש יותר בנוח לבקש, כי צברתי כדי לקחת את הילד מהגן.
לגמרי, לגמרי. זה סופר, סופר, סופר חשוב. אני רק, מה שאני, הדיוק העדין שאני רוצה להביא, זה שזה לא מלחמה.
לגמרי.
יצא לי לפגוש עובדים ועובדות בכל מיני היבטים, שכאילו נכנסו לאיזה מוד מלחמה, וזה באמת, בסוף הם מקבלים פחות. מהמקום הזה אני אומרת את זה.
כן.
כי כשזה הופך, אוקיי, את רוצה לפי החוק, אוקיי, אז בוא נעבור ללפי החוק. זה לא מה שאנחנו רוצות במקום העבודה שלנו.
לגמרי.
אז אם אנחנו מדברות באמת על מערכות יחסים, ועכשיו יש, לא יודעת, עוד מעט הראשון לספטמבר, שבוע הסתגלות, ווואלה, שלחו לי פרטים מהגן, איך השבוע הזה צריך להתנהל. אז ביום הראשון צריך להגיע לשעה ביחד איתי, וביום השני לשעה שהוא נשאר שם, אז צריכה לאסוף אותו, ואז ליום השלישי הוא נשאר 3 שעות. אילו, איך מתנהלים בתוך הדברים פתאום, החדשים, בשיח מול המנהל מנהלת?
ושומרים על היחסים.
על הקשיים האלה שצפים פתאום בהורות החדשים. איך מנהלים את השיחות האלה?
בכנות.
בכנות. ובמין כזה, אמת, פשוט להגיד את הדברים כמו שהם.
כן.
הבנתי אותך. בסדר.
שאלה הבאה.
סתם. לא, כאילו, תקשיבו, זה קשה. אתם יודעים, אני הייתי אימא, אני יצאתי לחופשות לידה, אני חזרתי לחופשות לידה. אני גם הייתי מנהלת. ניהלתי צוות עם נשים. בעיקר, לא רק, אבל בעיקר נשים. כאילו, באמת, היו שנים בזה שלא היה לי רגע שאין לי עובדת, או בחופשת לידה, או בהיריון, או יוצאת, או כל פעם מישהי חסר, כל פעם שצריך להחליף משהו. זה לא קל. זה לא קל. את רוצה בתור מנהלת להיות הכי מבינה והכי מאפשרת, ואת מסתכלת על דברים לטווח החוק, ואת מבינה שזה זמני, ואת מבינה איך זה להיות אימא, והכל. ובסוף גם יש דדליינים שצריכים כן. לעמוד בהם. זה קשה, זה קשה. אז מה שאנחנו רוצות, זה פשוט להיות בזה ביחד.
מהמם.
כן, להציף, זו הסיטואציה. בואי נחשוב איך תוקפים אותה טוב. ככה שאנחנו לא...
ובואי נפתור את זה ביחד. אנחנו לא, אני לא מודיעה לך, את לא מודיעה לי, אנחנו לא בכיפופי ידיים. אנחנו פותרות את זה.
כן. אני חייבת לשתף אתכן, שאתמול ישבתי עם מנהל שלי, ואמרתי לו, גייסו את בעלי למילואים, אני ברעיון, יש שבוע הסתגלות בגן, ואני במצב ממש מורכב, חשוב לי להגיד את זה. אני צריכה שתחשב, תחילו לחשוב על מי יחליף אותי בהמשך, ונתחיל כבר כאילו, נביא עוד עזרה. אני במצב מאוד מורכב בחיים שלי, הכי מורכב שהייתי בו עד היום. וזה היה כזה, בשבילי זה לא פשוט להגיד את הדברים האלה. כאילו, אני חושבת שאחד הדברים שחשוב, גם כשהילד שלי חולה, אני ממש מוצאת עצמי במורכבות, של היו לי מלא דברים שרציתי לעשות, ואני לא יכולה לעשות אותם. ויש לי ישיבות שאני צריכה לבטל, וזה קושי לי, אני עדיין לא התגברתי עליו, בכנות. כאילו העניין הזה של לנסות לעשות גם וגם, ולא להצליח, ולבטל דברים שאני חשוב לי לעמוד מהם. ומה שאת אומרת, הקטע הזה של כנות, הוא ממש קריטי, כי לבוא ולהגיד, אני לא יודעת, אני ממש מתבאסת, אני רוצה שהדברים יקרו. אנחנו נפתור את זה ביחד, אבל כרגע כאילו משהו קורה, ואני לא יכולה לעמוד כרגע בזה ובזה. זה דבר שבאמת לי היה מאוד מאוד קשה להגיד. אני לא מספיקה. ממש קשה לי, עדיין קשה לי להגיד את זה. אבל צריך להגיד את זה, וצריך להגיד את זה במין תחושה, כאילו, באמת כנה ושזה מה שיש כרגע, אבל אנחנו נמצא את הדרך ביחד לגרום למשימות לקרות.
נכון, זה להביא פגיעות.
כן.
זה זה להביא פגיעות. ופגיעות זה דבר שנורא נורא קשה להביא, אבל אנחנו גם יודעים להגיד היום כבר מחקרים, עניינים, שכמה זה מחבר, כמה זה מקרב. כמה זה, כאילו זה דווקא בגלל שזה כל כך קשה לנו להביא את זה, כשאנחנו כן מביאים את זה, זה יוצר משהו מאוד, מאוד נכון. ובסוף, אני בתור מנהלת, אני לא מצפה מהבן אדם שלא יודעת, כאילו, מה לעשות, הבן זוג שלך במילואים, מה תעשי? נכון? באמת, מה תעשי? אני מצפה ממך להרגיש שאת עושה את המקסימום שלך. אם אני מרגישה שאת באמת עושה מה שאת יכולה, בסדר?
מדהים. טוב, אנחנו נתחיל לסכם עם זה בעצם.
נכון.
בוא נדבר שנייה על הצד הכיף. כיף, כיף גם לחזור לעבודה, נכון?
וואי, איזה כיף לחזור לעבודה.
כן, כיף. אפשר להגיד שזה וואלה, זה מרגש. בסוף הרגע הזה שחוזרים ומצליחים איכשהו לעשות את הדברים ביחד, הופך להיות חוויה מאוד טובה, מקום להתפתחות אישית.
ביטוי.
ביטוי אישי. לגמרי.
ולהמשיך לחדד את המוח וללמוד ולהתפתח, ודברים כל הזמן משתנים, ודיברנו על זה קצת קודם, אבל באמת מקומות משתנים מאוד מהר, והעולם משתנה נורא מהר, וכשאת נמצאת בתוך החוויה הזאת של להתעדכן ולשמוע וללמוד ולהתפתח, זה באמת ממכר. זה באמת ממכר, וזה גם כיף גדול, ובגלל זה, אם יש מישהי כאן שלרגע אומרת כל הפרק, אני לא יודעת מה הן מדברות, אני כאילו לא הרגשתי שום דבר. זה גם לגיטימי, אנחנו, מה זה? אנחנו איתך. מה שאת מרגישה הוא לגיטימי. וטוב, נטע, איזה מסר, בוא נסכם ככה במסר טוב.
זהו, אני רוצה להגיד שלקראת סיכום, גם שלחזור לעבודה, זה כיף גדול, ועופו על זה, תהנו מזה. ואני רוצה להגיד שגם ילדים זה כיף גדול.
נכון.
לפעמים אני מרגישה שמתוך כל האתגר הזה, המקום שאנחנו מוותרים בו, זה בליהנות מהילדים. ואיכשהו בא לי כזה במסר גם להגיד שילדים זה באמת, זה מתנה,
נוי.
שאין שנייה לה, וכיף גדול, 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 גדול. וכן, ואני מרגישה שאני רוצה להזמין את כולם, לשאול את עצמנו, מה יגרום לי ליהנות מהילדים שלי?
אמם. גם ליהנות מהעבודה יותר. עם כל הקומבינציה הזאת ביחד איכשהי.
בהצלחה. מי שפותרת את החידה.
אנחנו בתהליך של, כן, לנסות לפתור אותה. עד כה עוד לא פתרנו, אבל יש הרבה טיפים בדרך.
לגמרי, ואנחנו לומדות אחת מהשנייה, ואנחנו נמשיך להקליט פה עוד פרקים, שיתנו עוד טיפים ועוד כלים, וגם עוד לנרמל את התחושות מכל הכיוונים. וטוב, אנחנו מזמינות אתכן, אם שמעתם את הפרק עד לכאן. גם תשלחו לינק לאיזה חברה שאתן יודעות שהולכת לצאת לחופשת לידה, ואחר כך לחזור לחופשת מחופשת הלידה, או שהיא ממש מתכוננת לחזרה, והיא לא יודעת ממש איפה להתחיל. תעשו טובה, תשלחו ללינק, שתשמע את הפודקאסט, שתשמע את הפרק, תגידו מה חשבתן על הפרק. אתם מוזמנות לעקוב אחרי קבוצת הפייסבוק שלנו, והאינסטגרם, ובלינקדין, ולראות את התכנים, ואנחנו נמשיך לייצר פה תוכן בשבילכן לעזור, ובשבילנו.
נכון. נטע, איך אפשר למצוא אותך? אם רוצות להתייעץ, או אני לא יודעת, מי ששומע אותנו, ארגונים כאלה ואחרים.
אז בשמחה, אני מאוד זמינה בלינקדין.
מהמם.
אפשר...
טוב, תודה. וואי, איזה כיף.
אז תודה רבה לנטע על הפרק המעניין הזה. תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תודה רבה, היה כיף.